מי מתלונן יותר? גברים, נשים, משכילים?
אז קודם כל, אנחנו יכולים לומר שבוודאות, גברים דווקא הם אלה שמתלוננים יותר מנשים.
דוח מצב על מאחורי הקלעים של דוחות מבקר המדינה. מגישה, מאיה אבישי.
שלום, אתם על דוח מצב, הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני מאיה אבישי עם הסיפורים והאנשים מאחורי עבודת מבקר המדינה. היום מצטרפת אליי דוקטור אסתר בן חיים, מנהלת נציבות תלונות הציבור. אבל רגע לפני, בואו נשמע דוח מקוצר.
דוח מקוצר, והפעם על נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות הציבור, ואליו יכול לפנות כל אדם ולהתלונן על משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים ציבוריים אחרים. בשנת 2022 התקבלו בנציבות כ-21,000 תלונות, ו-44% מהן נמצאו מוצדקות או שבאו על תיקונן. הגוף שעליו התקבלו רוב התלונות הוא משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ולאחריו משרד הכלכלה והתעשייה, המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין וההגירה. כ-36% מהתלונות עסקו בשירות לציבור. מספר התלונות על האגף לעידוד תעסוקת הורים, העוסק בנושא סבסוד שכר הלימוד במעונות היום, זינק פי 7.7, ומספר התלונות על קבלת הקהל בלשכות רשות האוכלוסין גדל פי 3. לנציבות תלונות הציבור יש תפקיד משמעותי נוסף, והוא להגן על עובדי ציבור שחשפו מעשי שחיתות או פגיעה חמורה במנהל תקין מפני פגיעה בזכויותיהם, ולמנוע התנכלות כלפיהם. זה היה דוח מקוצר.
שלום אסתי.
שלום וברכה.
מבקר המדינה מחזיק בעצם בשני כובעים, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. ספרי לי על החלק של הנציבות בעצם.
ראוי לציון שאנחנו המדינה היחידה בעולם שבה מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות הציבור. חשוב לספר גם על התפקיד באמת של נציב תלונות הציבור. ואני אספר שלמעשה תפקידה של הנציבות הוא לטפל בתלונות של הפרט שנתקל בקושי למול גופים ציבוריים, והוא מתלונן לנציבות אחרי שהוא כבר ניסה לטפל בענייניו בגופים הציבוריים עצמם, ולמעשה נתקל בחומה בצורה או שלא קיבל מענה, ואז הוא פונה אלינו על מנת שנסייע לו. ואם אני אסכם את זה אולי במשפט מאוד יפה, בשנת 71, כאשר מבקר המדינה קיבל גם את התפקיד של נציב תלונות הציבור, אמר חבר הכנסת חזני שהנציבות היא מתנה לאדם הנשחק בין גלגלי הבירוקרטיה. וככה אנחנו רואים את עצמנו, כמתנה לאותו אדם שנתקל בקושי, ואנחנו מנסים לעזור לו. אז קודם כל, אנחנו כמובן לעזרת הפרט.
על מה בעצם ניתן להתלונן? מי יכול להתלונן? על איזה גופים?
למעשה חשוב לומר שכל אדם רשאי להתלונן על נציבות, וזה דבר מאוד יפה, כי אנחנו מדברים לא רק על מישהו תושב במדינה או אזרח, זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות מבוגר, זה יכול להיות תייר, זה יכול להיות פליט, ובלבד שהוא מתלונן על מעשה או מחדל של גוף ציבורי שהוא נתון לביקורתו של מבקר המדינה. במקרה כזה, אותו אדם רשאי לפנות אלינו, והוא פונה אלינו ואנחנו בודקים את התלונה שלו. אני אציין שדרכי הפנייה לנציבות הן מגוונות וכוללות למעשה את כל דרכי הפנייה, החל כמובן מאמצעים מקוונים, אם זה באתר האינטרנט ואם זה במיילים, זה יכול להיות כמובן בדואר, זה יכול להיות בפקס, אנחנו גם מקבלים קהל בלשכות שלנו לקבלת קהל, שזה מאוד חשוב לאותן אוכלוסיות שמתקשות ולא יכולות לפנות באמצעים אחרים, ובתקופת הקורונה אנחנו גם הכנסנו עוד דבר נוסף, וזה אפשרות לפנות אלינו באמצעות הזום. אנחנו מקיימים גם למעשה פגישות עם מתלוננים באמצעות הזום, וזה בהחלט מאוד מקדם שוב את אותם אנשים שנתקלים בקושי.
איך עובדת מערכת היחסים שלכם בנציבות, במשרד מבקר המדינה, עם הגופים המבוקרים? האם יש איזושהי סמכות כלפי הגופים המבוקרים?
אז קודם כל אני אציין שהנציבות היא גוף אובייקטיבי שהוא לא חלק מהרשות המבצעת, והנציבות פועלת מכוח הסמכות שוקנתה לה בחוק מבקר המדינה. במסגרת ברור התלונה ועל פי החוק הנציבות רשאית או צריכה להצביע הליקויים בפני הגופים הציבוריים, ועל הדרך שבה הם אמורים לתקן את אותם ליקויים. הנציבות אינה כפופה לסדרי דין וראיות, ולכן במהלך הבירור הנציבות יכולה לנקוט בדרכים שונות, ולבקש כל חומר וכל דבר שהוא שיסייע לה במהלך החקירה, ולמעשה היא מבררת את התלונה לפי שיקול דעתה וראות עיניה. זאת אומרת, האמצעים הם מאוד מאוד רחבים.
אז בעצם אתם גם מוציאים דוח פעם בשנה, שמרכז את הפעילות שלכם, ובו אתם מציינים מי הגופים שהתלוננו עליהם הכי הרבה.
טוב, אז אני חייבת לומר שבשנים האחרונות אנחנו רואים למעשה את אותם גופים שעליהם מתלוננים, פחות או יותר באותו סדר, והגופים הם המוסד לביטוח לאומי, משרד התחבורה ודואר ישראל. אם אנחנו מסתכלים על הנושא שעליו מרבים בעיקר להתלונן לנציבות, זה הנושא של השירות לציבור. למעשה, מעל לשליש מהתלונות שמגיעות לנציבות, תלונות הציבור, עוסקות בשירות הציבורי.
אתם בודקים בעצם גם האם התלונה מוצדקת או לא מוצדקת. אז מה האחוזים של תלונות מוצדקות שמתקבלות בנציבות?
אז כאשר אנחנו מדברים על תלונות מוצדקות, אנחנו מדברים לרוב על תלונות שהן מוצדקות ובאו על תיקונן. מאחר וברבים מהמקרים, כאשר אנחנו פונים לגופים עצמם ואנחנו מספרים להם על התלונה, הגופים פשוט עושים חשיבה מהירה, והרבה פעמים העניין בא על תיקונו עוד טרם שהנציבות נדרשה למלא או לקיים את כל הבירור עד תומו. ולכן אנחנו מסתכלים באמת על התלונות המוצדקות ושבאו על תיקונן, וזה מאוד מאוד יפה בהתחשב בעובדה שמי שמגיע לנציבות, מגיע אליה אחרי שהוא ניסה את כוחו בקרב הגופים עצמם ולא הצליח, ואז הוא מגיע אלינו ואנחנו מצליחים לסייע במקרים האלה.
מי מתלונן יותר? גברים, נשים, משכילים, פחות?
אז לרוב, קודם כל אני אגיד שהיכולת שלנו נכון להיום לבוא ולספק את הנתונים האלה היא בזכות זה שהנציבות חברה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהוא דבר באמת מאוד ייחודי וחדשני. באופן הזה אנחנו מצליחים להשלים נתונים שאין בידי הנציבות, וכך אנחנו באמת יכולים לבוא ולומר כמה באמת מתלוננים יותר, ומה למשל ההשכלה שלהם. אז קודם כל אנחנו יכולים לומר שבוודאות גברים דווקא הם אלה שמתלוננים יותר מנשים. עם זאת, ישנם תחומים מסוימים שבהם אנחנו כן רואים שנשים מתלוננות יותר. בדרך כלל אנחנו מדברים על נושא של דיור, אנחנו מדברים על נושא של קצבאות למיניהם. למשל, בתקופת הקורונה ראינו בצורה בולטת שהרבה יותר נשים התלוננו למשל על נושא של הבטחת הכנסה, על אבטלה, הרבה יותר מאשר גברים. לגבי השכלה, אני רוצה לציין, ויש כאן נתון שהפתיע אותנו ושימח אותנו בו זמנית. אנחנו ראינו שמרבית המתלוננים שלנו, הם למעשה עם השכלה של 12 שנות לימוד, בגרות ואפילו פחות. וזה מצביע על כך שאנחנו מצליחים להגיע לאותן אוכלוסיות ראויות לקידום, אוכלוסיות שאנחנו באמת רוצים להגיע אליהן. וזה מאוד יפה, כי לרוב אנחנו נשמע טענה כאילו, מי יכול להתלונן אליכם? רק מי שיש לו תואר ראשון, או שהוא יש לו השכלה גבוהה, ולא, התשובה היא שלא, ואנשים באמת מצליחים להגיע אלינו. אני גם אציין את העובדה החשובה, שאנחנו מקבלים גם תלונות בלשכות לקבלת קהל. זאת אומרת, גם אנשים שבאמת יש להם איזשהו קושי, יכולים להגיע אלינו ללשכות לקבלת קהל שבזורות ברחבי הארץ. יש לנו בנצרת, יש לנו בלוד, ויש לנו בבאר שבע. ואנשים יכולים פשוט לפנות ללשכות שלנו, ואז אם הם מתקשים, העובדים שלנו ירשמו את הדברים מפיהם, יחתימו אותם, ונתחיל לטפל בתלונה שלהם. ואנחנו רואים את זה בצורה שמשתקפת, בצורה מאוד מאוד יפה בנתונים, כמו שאמר.
ואתם בעצם בנציבות תלונות הציבור, מטפלים בנושא חשוב ומשמעותי נוסף, שהוא הגנה על חושפי שחיתות.
טוב, אז קודם כל זה בהחלט נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. המחוקק מצא לנכון באמת להגן על עובד בגוף נילון, שפונה לנציבות ולמעשה טוען שהממונה עליו עשה איזשהו מעשה פוגעני כלפיו בתגובה על זה שהוא הודיע על מעשה השחיתות, צריך שההודעה על מעשה השחיתות של אותו עובד תהיה בתום לב. ולמעשה הלשון המרחיבה של החוק אומרת שלמעשה כל מעשה שהתכלית שלו הייתה להעניש את אותו עובד, הוא מעשה שעליו המתלונן יכול להתלונן לנציבות. ואנחנו רואים שמי שמתלונן אלינו, קודם כל נציין, שאנחנו רואים שהוא סובל, הוא ובני המשפחה שלו, ממצב נפשי מאוד מאוד קשה. אנחנו מדברים על סיטואציות שבהם יש חרם על העובד, שבהם לעתים מסלקים אותו מחדרו, הוא לא מוזמן לישיבות, והדבר יוצר קושי מאוד מאוד גדול. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, החליט שיש מקום שתהיה דמות שתוכל באמת לסייע לאותם מתלוננים ובני המשפחות שלהם, והנציבות קלטה עובדת סוציאלית קלינית, שעובדת באופן קבוע בנציבות ונותנת 24/7 מענה למתלוננים חושפי השחיתות ובני המשפחה שלהם. החוק גם נתן לנציב כלים כיצד לפעול במקרה של חושף שחיתות. במקרה הזה הוא למעשה יכול, ברגע שהוא מצא לנכון שאכן כפי שאמרנו, מדובר כאן במתלונן שהתלונן על חשיפת שחיתות והתנכלו לו בעקבות כך, לתת כל צו שהוא מוצא לנכון. זה יכול להיות צו זמני שמגן על הזכויות של העובד, זה יכול להיות כל סעד אחר, למשל ביטול פיטורים של עובד שפוטר, מתן פיצויים לעובד או העברה שלו למשרה אחרת אצל אותו מעסיק. אני חייבת לומר שמתוך הניסיון שלנו, אנחנו ראינו שהרבה מאוד פעמים הדרך לפתור את הבעיה שנוצרה, היא לא בהכרח דווקא לתת באמת את הצו, אלא לנסות להגיע לאיזושהי פשרה או הסכמה של הצדדים. כי לעתים ראינו שגם כאשר ניתן צו הגנה או צו קבוע, לא תמיד הדברים חוזרים על מכונם. ולכן בהחלט בהרבה מאוד מקרים אנחנו עושים מאמצים להביא את הצדדים להסכמות וליישב את הסכסוך בדרך כזאת. ההסכמות יכולות להיות אם בדרך של גישור, אם בדרך של מסע ומתן, ויש לנו בהחלט דוגמאות על זה, ואפשר לקרוא בדוח שלנו על דוגמאות שהצלחנו באמת להביא להסכמות בין הצדדים, והדברים יושרו ביניהם.
אתם מקבלים לנציבות משהו כמו 20,000 תלונות בשנה. מה המורכבויות המרכזיות שאתם מתמודדים איתם?
טוב, אז המורכבויות העיקריות או האתגרים שאנחנו רואים, זה למעשה איך אנחנו מגיעים לאותן אוכלוסיות שהן ראויות לקידום. דיברנו על אוכלוסיות שיש להם חסם שפתי, לעתים יש להם חוסר ידע לגבי איך הם מגיעים לנציבות, והדבר שאנחנו באמת מתחבטים בו כל הזמן, זה איך אנחנו מצליחים להביא את עצמנו לאותן אוכלוסיות, וגם כאשר האוכלוסיות האלה מגיעות אלינו, איך אנחנו נותנים להם את השירות בדרך הטובה ביותר. לכן אני רוצה לציין שאנחנו מעסיקים בנציבות עובדים שהם דוברי שפות שונות, על מנת שהם יוכלו לקבל את התלונות גם בשפה זרה. כך למשל, הרבה מאוד מתלוננים שאנחנו יודעים שהיה נכון וראוי שהם יגיעו אלינו וסובלים מבעיות, הם לא מגיעים אלינו כי הם לא יודעים עלינו. ואז אנחנו באמת חושבים איך אנחנו מנגישים את עצמנו, איך אנחנו עושים מה שנקרא ייסוג, reaching out לאותן אוכלוסיות, ואנחנו עושים את זה באמצעים שונים. למשל, חנכנו פינה ברדיו רקע בשפה הרוסית, שדרכה אנחנו מביאים את הנציבות, את מה שהיא עושה לאוכלוסייה דוברת הרוסית. יש לנו גם רדיו רקע לדוברי השפה האמהרית, שוב, מתוך הכוונה שהם ידעו עלינו ויפנו אלינו. מי שמגיע לנציבות הוא לרוב מתלונן, שניסה, כמו שאמרתי, לפנות למקומות אחרים ולא הצליח, ולכן הוא מגיע אלינו, למעשה זו הדלת האחרונה שהוא מגיע אליה, הוא מגיע מאוד מאוד מתוסכל וכעוס, וזה לא פשוט להתמודד עם מתלוננים שמגיעים מאוד מאוד כעוסים וטעונים, ואנחנו בהחלט מנסים להכיל ולנסות להבין את הסיטואציה ואיך אנחנו מסייעים לאותו מתלונן, ומתמודדים גם עם מתלוננים שיש להם לצורך העניין התנהגות שהיא התנהגות מאתגרת. לשם כך, העובדים שלנו מקבלים הכשרות, איך אנחנו עושים את זה עם הרבה מאוד סבלנות ואמפתיה, כדי שבסופו של דבר באמת נוכל לסייע למתלונן.
האם את יכולה לתת דוגמאות למקרים של טיפול בתלונה שהשאירו בכם חותם, משהו שהוא היה באופן טיפול מאוד מינורי, אבל שמשנה משהו בחוויה של הבן אדם, במציאות שלו.
כן, בהחלט. אחת הדוגמאות שזכורות לי מאוד לגבי הטיפול שלנו, הייתה לגבי קשישה, שפנתה ואמרה שבדיור הציבורי שבו היא מתגוררת, אין חשמל במדרגות. אז קיבלנו את התלונה, וכמובן שישר אנחנו פנינו לאותה חברה, ואמרנו, לאותה חברה משכנת, ואמרנו, מה קורה עם החשמל? אין חשמל במדרגות? החברה הלכה, בדקה וחזרה אלינו ואמרה, בוודאי שיש חשמל במדרגות, אנחנו הלכנו ובדקנו ויש חשמל במדרגות. חזרנו לאותה אישה מבוגרת, ואמרנו לה, תקשיבי, אנחנו שוחחנו ויש חשמל במדרגות. היא אמרה לנו, כן, יש חשמל במדרגות, אבל יש בעיה אחרת. אנחנו עולים במדרגות, ואנחנו עוד לא מספיקים להגיע לקומה, ופשוט האור קווה באמצע העלייה שלנו במדרגות. המפסק פשוט מפסיק את התאורה, אבל אנחנו אנשים מבוגרים ועולים לאט. ואנחנו עוד פעם, שוב, תלונה קטנה של בן אדם קטן, אבל אנחנו פנינו לחברה המשכנת, הצבענו על הדבר הזה. כמובן שמיד טיפלו בזה והעריכו את הזמן שבו יש תאורה במדרגות, אבל לא הסתפקו בזה, ועכשיו בכל הדיור הציבורי פשוט הגדילו את משך הזמן של התאורה. אז עוד פעם, מקרה קטן, שאולי נראה לנו מאוד מאוד קטן ושולי, אבל לאנשים הוא בהחלט משנה הרבה מאוד דברים.
ויש גם סיפורים מרגשים שהסיוע מאוד. שלכם מביא אתכם להיות חלק מאירועים מאוד משמעותיים של אנשים.
ממש כך, כל הזמן. אני יכולה לספר למשל על חיילת שסיימה קורס קצינות, ורצתה שאימא שלה שגרה בחול תבוא לטקס. זה היה בתקופת הקורונה, האימא הגיעה לארץ, התברר אבל שהיא לא ביצעה בדיקת אנטיגן שהיא הייתה צריכה לבצע בנוסף, אלא רק בדיקה אחת, ולכן לא אפשרו לה, למעשה אמרו לה שהיא צריכה להיות בבידוד של 7 ימים, ובידוד של 7 ימים אומר שהיא לא תוכל להשתתף בטקס של הבת שלה, בטקס הקצינות. הבת הקצינה, כן, שהייתה אמורה לקבל אות באותו טקס גם, פנתה אלינו בהתרגשות רבה, סיפרה על אימא שלה שפשוט נמצאת בבית ולא יכולה להגיע לטקס בדמעות. אנחנו ישר יצרנו קשר עם משרד הבריאות ועם מוקד כל הבריאות, וביקשנו לנסות לראות איך אנחנו פותרים את הבעיה. יש לנו כאן נסיבות מיוחדות וצריך לראות מה אנחנו עושים, ובאמת בזכות התערבות של הנציבות, הגשה של כל מיני מסמכים, בדיקות שהאימא עשתה בחול, אפשרנו לאימא להגיע לטקס, וקיבלנו מכתב מאוד מאוד מרגש. לאחרונה חגגנו את יום האישה, קיבלתי פנייה ממתלוננת שכבר סיימנו את הטיפול בפנייה שלה, שבו היא כותבת אליי והיא אומרת לי, רציתי לספר לך שבחרתי את אחת העובדות שלך מבחינתי להיות אשת השנה. היא פשוט עזרה לי, הייתי בתקופה של גירושים, בתקופה מאוד מאוד קשה, היא עזרה לי בהתמודדות מול המוסד לביטוח לאומי, ואני מרגישה שהיא שינתה את כל עולמי, ואני רוצה להגיד לך תודה, לך כמנהלת הנציבות שיש לך עובדות כאלה. ומבחינתי הדברים האלה הם מרגשים, והם ממש יומיומיים, וזה מקסים. מביא לנו המון המון סיפוק.
בשנה האחרונה יצרתם מסלול מיוחד גם לילדים ולבני נוער, כך שגם ילדים ובני נוער מגיל 6 יכולים לפנות אליכם, וגם מסלול נוסף שמסייע לחיילים.
מאחר ואמרנו שכל אדם יכול לפנות לנציבות תלונות הציבור, אז גם ילדים ובני נוער הם בהחלט אוכלוסייה שאנחנו רוצים שיפנו אלינו. אנחנו חושבים שיש בזה גם מסר, הילדים הם למעשה דור העתיד שלנו, ואנחנו למעשה משקיעים בילדים שאחר כך הולכים ומספרים גם למשפחות שלהם, הנה יש את הנציבות תלונות הציבור, והנציבות יודעת איך לסייע במקרים כאלה וכאלה. אז קודם כל אני רוצה לציין שאנחנו כבר בדבר אחד שאנחנו כבר עושים, זה הנושא של הסברות בבתי הספר. אנחנו הולכים לתלמידים בבתי הספר במסגרת פרויקט שנקרא הקרת המבקר ונציב תלונות הציבור, שם אנחנו מספרים על הנציבות וכיצד יכולים להגיש תלונה. אבל במסגרת זה שאנחנו רוצים באמת להרחיב את הפעילות שלנו ולגרום לזה שילדים ובני נוער יגישו אלינו תלונות, אנחנו למעשה הכשרנו צוות מיוחד בנציבות, צוות שמקבל הכשרה וידע לטפל בתלונות כאלה של ילדים, שוב ברגישות הנדרשת, וגם יראה את כל ההיבטים החוקיים שסביב העניין הזה.
על מה ילדים יכולים לפנות?
ילדים יכולים לפנות בכל דבר, א', מתוך מודעות, דברים שהם שומעים גם מתוך הבית, והם יכולים גם לפנות על דברים שיש להם בבית הספר. אני יכולה להגיד שהיו לנו בעבר תלונות, למשל, של ילדים שהתלוננו על שעת אפס, על דברים שבבית הספר לא נראו להם, והם רצו להביא אותם לידיעתנו ולהתלונן עליהם.
רגע, הצלחתם לעצור את השעת אפס?
האמת שבמקרה הזה כן, הייתה, כן, התברר שהיה משהו לא תקין באופן שבו קבעו את שעת האפס, ואנחנו באמת התערבנו ואמרנו שיש כאן משהו שנעשה בניגוד לנוהל. בהחלט אנחנו רואים שילדים הם מודעים למה שקורה סביבם ומתקשרים, יותר נכון פונים בתלונות.
והנושא של חיילים, שגם זאת אוכלוסייה שאתם יותר ויותר מנסים להנגיש את הפעילות שלכם אליה,
אז לגבי החיילים, בהחלט יש כאן אוכלוסייה שאנחנו מאוד רוצים לסייע לה. אנחנו ראינו שיש לנו מקרים של חיילים שהם, או בני משפחותיהם, נתקלים בבעיות מול גופים ציבוריים, לא בהקשר של השירות הצבאי שלהם, צריך לציין, אנחנו לא מטפלים, כן, לא מטפלים בתלונות של חיילים על תנאי השירות שלהם, אבל לעתים יש להם בעיות אחרות למול גופים ציבוריים, ואנחנו, מאוד היה חשוב לנו להביא את זה לידיעתם, ושידעו שהם יכולים להתלונן לנציבות. אז אנחנו בהתחלה, למעשה, חברנו לקצינות התש, על מנת שאנחנו נוכל במקרים המתאימים לידע אותם שהם יכולים להסתייע בנציבות ולעזור באותם מקרים. ומה שהיה מאוד מאוד יפה, שהפרויקט הזה הלך והתפתח, ולמעשה יש מסמך מדיניות חדש שהוצא על ידי אגף כוח אדם בצהל, שנקרא הפניות לנציבות תלונות הציבור, והמטרה שלו למעשה להעלות את המודעות של המפקדים וסגלי התש לעשייה של הנציבות ולמנגנון העבודה איתה.
האם יש משהו שהפתיע אותך בעבודת הנציבות, או דבר שלא ידעת לפני שנכנסת לתפקיד של מנהלת הנציבות?
טוב, אני חייבת לומר שבאמת כמי שיש לה ניסיון רב בשירות הציבורי, למעשה לא ציפיתי שיהיו דברים שיפתיעו אותי, אבל אני רוצה לומר שכן, כן הופתעתי כשהגעתי לנציבות, הופתעתי בעיקר מהמסירות של עובדי הנציבות, המקצועיות שלהם זה כמובן, אבל באמת המסירות שלהם ותחושת השליחות שלמעשה נטועה בהם מההתחלה של הבירור, ופשוט רואים את זה גם באופן שבו הם לא מרפים עד שאנחנו למעשה מוצאים פתרון לבעיה, וגם היכולת ההכלה, כמו שאמרתי, של מקרים שהם לא פשוטים, כי מתלוננים, כפי שאמרנו, הרבה פעמים מגיעים אלינו כשהם באמת בדלת האחרונה או בהזדמנות האחרונה שלהם, ומאוד מאוד כעוסים וטעונים, וכל הזמן יש את הרצון הזה לנסות ולמצוא בדרכים יצירתיות, לראות איך אנחנו יכולים באמת לסייע, שוב מתוך הבנה כמובן גם של הצרכים של הגופים הנילונים ומה קורה בגופים הנילונים, כפי שאמרתי, אנחנו גוף אובייקטיבי, אבל אנחנו כל הזמן העובדים באמת מנסים למצוא פתרונות ופתרונות יצירתיים, ותחושת השליחות הזאת והדבקות במטרה, היא משהו שמאוד מיוחד אצל עובדי הנציבות.
טוב, אז נסכם במה שהתחלת ואמרת, שכל אדם שמתגורר בישראל יכול לפנות אליכם ולקבל סיוע בנושאים שקשורים לגופים ממשלתיים וציבוריים.
מוזמן.
מוזמן. תודה רבה, אסתי, על השיחה הזאת.
בשמחה.
זהו, אנחנו סיימנו להפעם. תודה שהייתם איתנו בדוח מצב. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. לדוח המלא אפשר להיכנס לאתר משרד מבקר המדינה. ניפגש בפרק הבא.